שיחת היום עם הרב אביאל חורי.
שלום, ערב טוב למאזיני רדיו קול חי. רגע לפני שאנחנו יוצאים לפני בין הזמנים, אנחנו נדבר הערב על נתונים, נתונים עובדתיים, נתונים של מספרים. כמה יהודים נהרגו בחורבן בית שני? אתמול עדיין בכינו וקוננו על חורבן הבית, אבל במספרים, כמה מספרים היו שם? כמה אנשים נהרגו? לפני 78 שנה, כשהתחילה השואה, היא גבתה את חייהם של 6 מיליון יהודים. בהשמדה מכוונת. וכמה נהרגו בזמן החורבן? האם ייתכן שממדי השואה היו אולי רק 10% במה שהתרחש בזמן חורבן בית שני? אולי פחות מ-10%? בואו נצא לדרך. כמה יהודים היו בזמן החורבן? חייבים להקדים שהנתונים מסחררים. אלמלא שהנתונים האלה כתובים ומתועדים בדברי רבותינו, ולהבדיל בידי היסטוריונים רומיים, לא היה אפשר להאמין שבאמת כאלה כמויות של דם נשפך שם במספרים שקשה לאחוז וקשה לדמיין. ינאי המלך, הוא היה מבית חשמונאי, בנו של יוחנן, וביקש לדעת כמה אוכלוסי ישראל יש לו במלכותו. אז המאגר הביומטרי עדיין לא נכנס לתוקף, והרבה דרכים לא היו לו. הוא חיכה לקורבן פסח. כל ישראל עולים לרגל להקריב את קורבן פסח. הוא ביקש מהכהן הגדול, תשמע, כל קורבן פסח שמגיע, תוציא ממנו את הכליה. זרוק בצד, אני סופר אחר כך. אני רוצה לדעת כמה יש. בסוף אותו יום, רבותיי, נספרו 1,200,000 קורבנות פסח. בחג אחד של ערב פסח. ואין לך כל קורבן וקורבן שלא נמנו עליו לפחות 10 מישראל. זאת אומרת שכל קורבן היו עליו 10 בני אדם, ואם היו 1,200,000, אנחנו כבר מגיעים ל-12 מיליון בני אדם. 12 מיליון בני אדם שהגיעו לחגוג את חג הפסח בירושלים בתקופתו של ינאי המלך. ועוד לא יחשבנו את הילדים שלא נמנים על קורבן פסח, ולא יחשבנו זקנים וחולים שכמעט לא נמנים, אוכלים כמות קטנה, ואפשר גם 50 ו-60 איש על קורבן אחד. אבל בוא נשאר שיש 12 מיליון בני אדם בזמן ירושלים. בעיר ירושלים. זה לוגיסטיקה שקשה להבין אותה. זה לא רק מקום לעמוד. צריך לדאוג להם למקומות אירוח ולדאוג להם למקומות שינה. שיהיה אוכל לכולם. שיהיה בבורות מספיק מים לכולם. מאגרי מים. ועדיין לא דיברנו על הביוב והניקוז. ירושלים הייתה כלילת יופי, דאגו שם להכל. אז 12 מיליון בני אדם הגיעו לירושלים, לאותו חג. נתקדם בחשבון. ינאי המלך חי בערך 150 שנה לפני חורבן בית שני. מאז החיים התנהלו כסדרן. לא היו מלחמות, לא שמענו על מגפות שקיצרו את חיי האוכלוסייה. אז האוכלוסייה המשיכה לגדול. כמה היא גדלה? לפני 70 שנה, האוכלוסייה פה בארץ, 70-80 שנה, היו 500,000 בני אדם, 600,000 בני אדם. היום יש קרוב ל-9 מיליון בני אדם כאן בארץ ישראל. אם היית אומר לבן אדם לפני 100 שנה, תשמע, פה בארץ הזאת, יהיה לך 9 מיליון בני אדם. הוא יצחק עליך. תגיד לו, תשמע, לא רק 9 מיליון בני אדם, הם גם חיים ברמת חיים גבוהה. ויש מספיק מזון ומשקה לכולם, ולכולם יש בתים, ויש שירותי בריאות, ויש שירותי חינוך, ויש מוסדות חינוך, וכבישים סלולים, ועבודה מסודרת, ובתי מדרש עוקקים. הוא היה צוחק עליך לפני 100 שנה, להגיד 9 מיליון בני אדם מסודרים בחבל ארץ הקטנה הזו. אבל היה, היה שם. אז בואו נחשבן כמה היה 150 שנה אחרי ינאי המלך, זאת אומרת בשנים האחרונות לפני החורבן. אם בתוך 70 שנה האוכלוסייה כאן גדלה פי 10, זאת אומרת מ-12 מיליון, אנחנו מגדיל את זה ב-120 מיליון ל-70 שנה, אנחנו מדברים כעת על 150 שנה. אנחנו בהחלט יכולים לומר שהיה לנו בזמן החורבן 200 מיליון בני אדם. איך החזיק הכל? איך היה מקום ל-200 מיליון בני אדם בתוך ירושלים? וזה לא רק להיות בירושלים. למה הם באו? הם באו להקריב את הקורבנות, את קורבן פסח. אז את אומרת שיש לנו עכשיו, בואו נשאר עם ה-12 מיליון. יש לנו 12 מיליון בני אדם עם 1,200,000 קורבנות פסח. הם צריכים להיכנס לעזרה? הם צריכים להקריב בתוך בית המקדש את הקורבנות? כמה נכנסו? אנחנו יודעים שהיו 3 קבוצות. קבוצה ראשונה ושנייה היו רוב הציבור. קבוצה שלישית היו האחרונים. הבודדים נשארו בקבוצה השלישית. אז בואו נגיד שבכל קבוצה, מתוך 1,200,000 מקריבי הקורבן, נגיד 500,000 קבוצה ראשונה, 500,000 קבוצה שנייה. כולם נכנסים לתוך שטח חזרת ישראל, הגודל שלו זה 135 אמה על 11 אמה, זאת אומרת בערך 70 מטר על 6 מטר, נכנסים לשם 500,000 בני אדם, עם 500,000 כבשים, ועוד היה להם מקום ללכת ולהסתובב עם הקורבן, כי צריך ללכת לכהן שישחט לו, ויפשיט לו את האור, ולקחת את עברי הפנים, ולזרוק על המזבח, ולחזור, ולקחת בחזרת הקורבן. איפה היה מקום לכל זה? חוץ מזה, איך הספיקו אותו 5 שעות, לשחוט 1,200,000 כבשים, ואנחנו מדברים על תיעודים מדוקדקים, בין של רבותינו ובין של ההיסטוריונים. הם מתארים את המספרים האלה בדיוק נמרץ, זה מה שהיה. איך הספיק השטח של ירושלים? היום השטח של ירושלים יושב, המוניציפלי, 125,000 דונם. ויש שם 900,000 בני אדם. וירושלים לא נחשבת עיר שאנשים גרים שם, כל אחד בבית פרטי עם חצר גדולה. גרים בצפיפות. איפה היה מקום? ועדיין לא דיברנו על הקורבנות הנוספים שהביאו בקורבן פסח. היה קורבן חגיגה. טוב, אז הוא לא רשות, הוא לא חובה להביא, היה קורבן רשות. אבל מה עם עולת ראייה ושלמי שמחה ושלמי חגיגה? יש לנו עוד איזה 5 מיליון בהמות? ומה עם כל החובות שאנשים היו חייבים? היו חייבים להביא והמתינו עד הרגל? אז היו צריכים להביא קורבן, חטאת ואשם, נדרים, נדבות, יולדות, בכורות, היו מלא קורבנות שנחיקו להחגים. אם אנחנו ניקח את המספר הקטן ביותר, היה לפחות 10 מיליון בהמות מסתובבים שם בירושלים. באחד התיעודים של הרומאים, הם מתארים מה קורה שם, הם אומרים כל הערים סביב ירושלים, הרים ירוקים, אתה לא יכול לראות את הצבע הירוק. מרוב צבע לבן, ששטף את כל העיר. צבע לבן של הכבשים, צבע לבן של הצמר של הכבשים. אין לנו מושג באותו מקום של בית המקדש. אין לנו מושג באותם ניסים ששררו שם בבית המקדש. איך תפס כזה מקום? איך היה כזה מקום? ואני חושב, רבותיי, הנס הזה של הצפיפות, של ריבוי האנשים בירושלים עדיין לא משתווה למה שקרה שם בעת מצוות הקל פעם בשבע שנים. כל שנה של שמיטה, ברגע שנכנסת השנה השמינית, אז נאספים כל עם ישראל ביום ראשון של חול המועד סוכות, לשמוע את המלך קורא את ספר דברים. נאספים כל עם ישראל, והפעם זה לא קורבן פסח, אז צריכים לבוא כולם, כל הילדים, כולל מי שנולד אתמול, ככה כותב המנחת חינוך, שגם הוא צריך להצטרף, ועטף למה בא ליתן שכר למביאיהם, וכולם באים לשמוע את המלך קורא את חומש דברים, רוב ספר דברים. אז לאיפה הם נכנסו? בבית המקדש היה בעזרת נשים שטח של 135 על 135 אמה. ויש שם עוד ארבעה לשכות שהן אוכלות מהשטח הזה. זה לא 135 על 135, יש עוד ארבע לשכות שכל לשכה הייתה 40 על 40. בתוך מה שנשאר שם נתחסו כל אותם 12 מיליון. יש לנו 3,700 מטר מרובע, בתוכם נכנסו כל עם ישראל כדי לשמוע את המלך קורא קורבן פסח. שוב, 12 מיליון בני אדם בתוך 3,750 מטר. עוד לא הוצאתם מחשבון, אני אגיד לכם כמה. עמדו שם על כל מטר מרובע, אתם יושבים, נכון? על כל מטר מרובע עמדו שם 3,200 בני אדם. וזה מפחיד לחשוב מה קרה בשנים שאחרי ינאי המלך, שהאוכלוסייה הלכה וגלה. ואולי זה לא מפחיד, זה מפליא, זה מיוחד, זה מפעים. כי ירושלים התרחבה כל כך לכל הכיוונים, שהיה לה כוח להכיל, ואתה לא מבין איך, איך היה מקום לכולם. מדהים. ותחשבו שאותם 12 מיליון שנכנסו, יחד עם כל הילדים, כמה ילדים היו שם בוכים, רעבים, זה איבד את המוצץ וזה איבד את אבא שלו. אבל הייתה דממה מוחלטת. כי המצווה לשמוע את דברי התורה הזאת באוזניהם. כולם היו צריכים לשמוע את המלך קורא, כולם היו צריכים לשמוע את המלך קורא פסוק אחר פסוק בחומש דברים. זה פלא? בטח שזה פלא. איך הגענו למצבים כאלה? איך הצליחה ירושלים להכיל בתוכה את כל הכמויות האדירות האלה? היו, בואו נזכר רגע בניסים שהיו. 10 ניסים היו בירושלים, אחד מהם עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. מה זה עומדים צפופים משתחווים רווחים? כל כך היו צפופים עד שהאדם היה עומד לא יכול לעמוד על הרצפה. הוא היה צף, יש המון אדם, יש נחשול של בני אדם, והוא צף עד למעלה. ככה רשי כותב, ככה ברטנורה כותב. האנשים היו צפים בגובה מרוב צפיפות של אוכלוסין. אבל משתחווים, משתחווים רווחים. 400 מרחק בין כל אחד ואחד כדי שלא ישמעו את הוידוי של השני. כל אחד מתוודא בינו לבין קונו. עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. איך יכול להיות כזה דבר? משה רבנו החזיק את כל עם ישראל, כינס אותם לפתוח פתח אוהל מועד. איך יכול להיות כזה דבר? מקום המחזיק את המרובה. מועט המחזיק את המרובה. כל בעלי החיים הגיעו לטבע של נוח. אנחנו מדברים על עשרות אלפי מינים של בעלי חיים. איך היה מקום לכולם בטבע? אבן עזרא אומר, לא, 300 אמה שכתוב בטבע, בתורה, זה לא 300 אמה שלנו. פעם אנשים היו גבוהים, גדולים. אז הכוונה 300 אמה באמה של נוח. אם האמה של נוח היא כל כך גדולה, אז יש לה מקום להכניס את כל עם ישראל, את כל הבעלי חיים. אומר הרמב"ן, מה זאת אומרת? אם האמה של נוח הייתה גדולה, תהיה בטוח שגם האמה של הפיל והג'ירפה היו כל כך גדולים. גם הם היה להם שטח גדול. גם הם נכנסו. אז איך היה מקום? אומר הרמב"ן, אם זה התחיל כנס, הכל שם כנס. הכל שם הנס של מועט המחזיק את המרובה. למקום יש מימד, והמימד הוא מימד פיזי. במקום שחוקי הפיזיקה לא חלים, אז גם המימד של מקום לא חל. אז ראינו את קורבן פסח בשנים הפחות צפופות. הבנו בערך כמה אנשים היה בזמן ינאי המלך 150 שנה לפני החורבן, והערכנו בערך כמה אנשים יש, כמה אנשים היה בזמן החורבן עצמו. ולפני שנגיע לפתרון של החידה הזו, אני רוצה להניח עוד עובדה מדהימה. לאחר שנחרב הבית, במשך כמה שנים לא היה בירושלים כמעט אף אדם. מעוף ועד בהמה נדדו הלכו. זה כתוב על חורבן בית ראשון, וזה גם התקיים על חורבן בית שני. אנשים לא היו שם, אנשים התרוקנו, לא רק עם ישראל, אלא גם הכובשים הרומאים כמעט לא ישבו שם. עד שהגיע אחר כך השליט הרומאי אדריאנוס, בנה שם עיר חדשה. הוא קרא לה אליה קפיטולינה. הקים את העיר הזו ואסר על יהודים להיכנס לתוך ירושלים. וסביבות ירושלים היו יהודים. כל אותם פליטים, שרידי חרב, התקבצו, ו-52 שנה לאחר חורבן בית שני, אסף בר כוכבא צבא מיומן, והחליט להילחם בחזרה בכובשים הרומאים. הוא הניס אותם, אדריאנוס לא היה ערוך לקרב, ובר כוכבא כבש בחזרה את ירושלים. הוא כבש את ירושלים, ויש דעות שגם הוא התחיל להקים את בית המקדש השלישי. הקריב קורבנות, העמיד סנהדרין, וניסה להחזיר את המצב כמו שהיה קודם לכן, עד שאדריאנוס הגיע מחדש והפיל את בר כוכבא. כולם באו לביתר, ובזמן נפילת ביתר, שזה היה המעוז האחרון של בר כוכבא, אז נפל היישוב היהודי האחרון. מה היה שם בביתר? אגב, ייתכן מאוד שהשם ביתר זה לא שם מדויק, כי יש כאלה סוברים שהניקוד המדויק של המילה ביתר זה ביתר, כי לפי כל הקינות שהתחברו על נפילת העיר הזאת, אז הקינות מתחרזים. כשיש סוף קטע עם המילה ביתר, אנחנו רואים שהמקבילה שלה בצרה או בסגול. לדוגמה, הוא בא ביתר ושם ביתר. זה אחד הקינות. ביתר וביתר זה מתחרז אחד עם השני. אז עכשיו שקמה העיר החדשה לפני 30 וכמה שנה ביתר, היא נתפסה בתודעה כמילה ביתר. ייתכן מאוד שלפי העדויות הקדומות, העיר הזו קראו לה ביתר ולא ביתר. כמובן, היא לא יושבת בדיוק על אותו מקום שהיא הייתה ביתר בעבר, הקדומה, אבל אפשר לשער שבערך זה היה המתחם שלה. מה היה שם באותה עיר? מה היה שם בביתר? שוב, אין לנו מאגר ביומטרי מביתר. האגרון ככל הנראה לא דלף באותה תקופה. כנראה ידעו לשמור עליו טוב יותר. אז מה כן? איך נדע עכשיו כמה מרשם האוכלוסין של ביתר? אומרת הגמרא, בגיטין היו שם 400 תלמודי תורה. 400 מוסדות חינוך היו לנו בעיר ביתר. מה המצב של הכיתות שם? 400 תלמודי תורה, ובכל כיתה היה 4, בכל תלמוד תורה היו 400 מלמדי תינוקות. זאת אומרת, 400 כיתות בכל תלמוד תורה. ומה יש באותה כיתה? ו-400 תינוקות של בית רבן נמצאים בכל כיתה וכיתה. זאת אומרת, 400 תלמודי תורה, בכל תלמוד תורה 400 כיתות, ובכל כיתה 400 ילדים. לא צריכים לקחת מחשבון, כבר עשינו את החשבון. 400 כפול 400 כפול 400 זה 64 מיליון ילדים. שוב, בביתר היה לנו 64 מיליון ילדים. מישהו צריך לעדכן את הרב רובינשטיין שיש לו עוד לאן לגדול. 64 מיליון ילדים בביתר. רק הילדים. בלי שאר האוכלוסייה המבוגרת, בלי ילדות, בלי מבוגרים, בלי נשים, בלי זקנים, בלי תינוקות ממש. רק הילדים בגילאים שלומדים אצל המלמדי תינוקות. 64 מיליון, עד כדי כך שהיו הילדים אומרים בינם לבין עצמם, אם יבוא אויב לעירנו, אנחנו מוציאים את החרוטים ודוקרים את האויב. היו מצביעים על הקלף. כשהיו לומדים, היה להם אצבע כזו שאיתה מצביעים על הקלף. א' כמצאה, ב' כמצבה, היו לומדים עם זה את כל המקראות, עם האצבע הזו. היה לכל ילד אצבע. אז בוא נראה את האויב שיבוא לפה. בוא נראה מי מסוגל לעמוד מול 64 מיליון דקירות. בוא, נראה אותך. וגבר אויב. ותפסו את כל העיר הזו, ושחטו אותם, והיה הדם של תושבי ביתר נשפך כמים, כנחל שוטף, וכשהגיעו לילדים, הגמרא אומרת שקרחו, האויב קרח את התינוקות בספרי הלימוד והצית אותם. זה מה שהיה שם בביתר. ואנחנו רואים את המספרים האלה, ואנחנו אומרים לעצמנו, כמה דם נשפך שם. מאות מיליונים של יהודים שנהרגו באז, בזמן החורבן הבית. וזו שאלה, איך היה מקום? תשובה רבותיי, אין פה תשובה פיזית. כי אמרנו מקודם שאין כאן מימד של מקום. אין כאן מימד חומרי. המקום זה מימד שמעבר לזמן. אז מה כן? 60 ריבו עיירות היו לו לינאי המלך. ינאי המלך היה מלך שאהב מלחמות. הוא היה אימפריאליסט. הוא חיפש איפה לכבוש. חיפש איפה להגדיל את הממלכה שלו. וזה מעניין, כי לפי העדויות, ינאי המלך היה נחשב ילד דחוי. ההורים שלו לא כל כך החזיקו אותו. והוא הרגיש לא נוח, לא מסתכלים עליי. אחיו, כשהוא מלך, אז הוא קלה אותו, החזיק אותו בבידוד. קראו לו יהודה אריסטובולוס. החזיק אותו בבידוד כדי שלא ימלוך, אבל אחרי שיהודה נפטר, המלוכה עברה לינאי. ברגע שינאי קיבל את המלוכה לידיים שלו, הוא פרץ בסדרה של מלחמות, והוא ניצח כמעט בכל שדה קרב. הוא נפטר בגיל צעיר יחסית, בגיל 50, 51 אולי, אבל רשימה של ניצחונות, הרבה מלכים לפניו לא הצליחו להגיע. הוא היה גיסו של שמעון בן שטח, הוא התחתן עם אחותו של שמעון בן שטח, שלום ציון המלכה, והוא פרץ עכשיו בסדרה של מלחמות, גם את הפרושים הוא לחם כנגדם הרבה, הרג הרבה מהם, ובסופו של דבר הוא הרחיב את תחומי הממלכה. אז הגמרא מספרת שהיו לו 60 ריבו עיירות בהר המלך. כל אחת מהעיירות האלה, כמה אנשים היו בתוכה? 600 אלף בני אדם. כמות אדירה. והגמרא עצמה שואלת, הגמרא עצמה לא מבינה. אמר אולה, איך זה יכול להיות? היו שם 60 ריבו עיירות בהר המלך? עיירות כאלה גדולות שבכל אחד היה 600 אלף בני אדם? קשה לי להאמין, אומר אולה. אני הייתי שם. אתה יודע מה? נראה לי שאפילו לתקוע שם 600 אלף קנים אתה לא יכול להכניס לתוך השטח הקטן הזה. אז מה הכוונה? והתשובה היא, רבותיי, יש כל כך הרבה דברים שאנחנו לומדים אותם ולא מבינים איך זה יכול להיות. איך מתאפשרים הנתונים? איך זה מסתדר לנו? זה לא אמור להסתדר כך או כך. ואנחנו עומדים בשאלה הזאת, איך זה יכול להיות? והתשובה, זה יכול להיות, בהחלט זה יכול להיות, כי לא מדדנו את עצמנו. כי אולי לנו חסר נתונים. אנחנו אוהבים לשפוט כל דבר, להביע עמדה בכל דבר, ועמדה החלטית. לכאן או לכאן. רוב בני אדם שאתה שואל אותם, אפילו סתם שאלה שבבירור הוא לא אמור לדעת את כל הנתונים כדי להשיב עליה. מה איתך? צריך לצאת למבצע בעזה או לא צריך לצאת למבצע בעזה? אז יש לו דעה, הוא יודע בדיוק להגיד לך אם צריך לצאת למבצע או לא. מאיפה אתה יודע? כמה נתונים יש לך? כמה מערכות שיקולים? נכנסים עכשיו בחורים לישיבות הקדושות, שיהיה לכולם בהצלחה. אבל כמה מהם שמעו עצות, אבל עצות החלטיות, עצות ברורות, שחבר אומר להם, מה, לשם אתה הולך? לא, מה לא בשבילך, כן בשבילך. מאיפה החבר יודע? הוא יודע את כל הנתונים? הוא יודע את כל התמונה? הוא מכיר אותך לאורך ולרוחב? אבל ככה אנחנו. אוהבים להביע דעה, גם בדברים שאנחנו לא מבינים בהם, גם בדברים שאנחנו לא יודעים אותם, גם בדברים שאנחנו... ככה אנחנו. אנחנו עכשיו כמה חידות תמועות. אנחנו עכשיו כמה דברים לא מפוענחים. הרי זה כתוב בחז"ל. ואם קבלה היא נקבל. זה מתועד להבדיל בספרי ההיסטוריה. גם מבחינה מדעית, ככה זה מתועד. איך ייתכן? יש לנו שתי אפשרויות. יש לנו שתי אפשרויות להתמודד עם השאלה הזו. או שבאמת, ארץ ישראל היא ארץ הצבי. עתידה ירושלים שתתפשט עד דמשק. אז בינתיים, בשבע שנים האחרונות אנחנו רואים איך משטחים לנו את דמשק והסביבות שלה, כדי שיהיה קל יותר להשתתח. יש הסבר של החידה, יש לו ספר על ההפטרות. והוא כותב שם, הרי ירושלים הרים סביב לה. ירושלים מלאה הרים. והרי בימות המשיח והיה יעקב למישור. איפה שיהיה הרים, איפה שיש בקעות, הכל יתיישר. אז אם הכל הרים והכל מתרחב ומתפשט, אז ההר מתפשט והוא מגיע למטה והוא משתטח. כשאתה לוקח הר ואתה משטח אותו, בסופו של דבר אתה יכול בקלות להגיע לדמשק. אז עתידה ירושלים שתתפשט עד דמשק, כמובן. כתוב לדוגמה על טבריה. עכשיו, בשבועות האלה, כולם מחפשים איך מגיעים לטבריה ואיפה יש שם אכסניה זולה. ולמה נקרא שמה טבריה? אומרת הגמרא במגילה שיושבת בטבורה של ארץ ישראל. ואתה פותח את המפה, אתה מעיין באטלס, אתה אומר, יושבת בטבורה של ארץ ישראל, למה? טבריה לא יושבת באמצע ארץ ישראל. היא יושבת בצד צפון. היא יושבת בקצה. אומר המהרש"א כמדומני, נכון, היא יושבת בצד צפון, אבל ברגע שירושלים תתרחב עד דמשק, אז טבריה תהפוך להיות בטבורה של ארץ ישראל. יש עוד סיבה למה לטבריה קוראים טבריה. מי שהקים אותה, בנה אותה מחדש, זה טבריוס קיסר. על שם טבריוס קיסר, הוא קרא לעיר הזאת טבריה. וזה מעניין, כי זו שאלה שנוגעת לדיני גיטין. איך זה נוגע לדיני גיטין? איך כותבים את המילה טבריה? כותבים אותה עם א' בסוף או עם ה' בסוף? אז הפתרון פשוט. אם קוראים לעיר טבריה בגלל ש... טבריוס קיסר בנה אותה, אז זאת מילה בלועזית. מילה בלועזית בדרך כלל נכתבת עם א' בסוף. טבריה עם א'. אבל אם על שם שיושבת בטבורה של ארץ ישראל, אז זה שם של העברי, אם זה שם בעברית בלשון הקודש, אז זה צריך להסתיים באות ה'. אז כותבי הגיטין מתחבטים בשאלה הזו, האם טבריה על שם ש... על שם טבריוס קיסר, או על שם טבורה של ארץ ישראל. אז אפשרות אחת באמת, שארץ ישראל היא ארץ הצבי. אבל מעבר לזו, יש בדברי חז"ל הרבה מקומות, שמתארים דבר 300, 400, לשון גוזמה. אומר המהר"ל, תדע לך, בכל מקום שיש 300 או 400, זה דרך גוזמה. למה זו דרך גוזמה? יש בדברי רבי צדוק מלובלין, הוא אומר ככה, יש את האות תו, התו היא האות האחרונה באלף בית. כשחזל רצו להגזים ולומר דבר מופלג, היו נוקטים במספר של 400. למה דווקא 400? כי תו זה מורה, זה מייצג את העולם הבא. שין מייצגת את העולם הזה. כשכתוב שיש לך 400 משהו, זה בדרך כלל דברים ברוחניות. נוספו 400 ספסלים לבית המדרש, וכשילתה אשתו של רב נחמן כעסה, היא שברה 400 כדי יין, כי הבינה שהכעס מאבד לה 400 מעלות, וכשהיו שתי אנשים שהתערבו, האם יצליחו להקנית את הלל הזקן, הם התערבו על 400 זוז. לעומת זאת 300 זה מספר יותר של גשמיות. לקורח היה 300 אתונות עם מפתחות של האוצרות, וה-300 האלה, רומי הייתה בגודל של 300 פרסה על 300 פרסה. בדרך כלל ה-300 בא לייצג את הפסול. 300 בא לייצג את העולם הזה. דואג ואחיתופל, היו שואלים 300 שאלות במגדל הפורח באוויר. אז יכול להיות שאנחנו לא יודעים, חסר לנו ידיעה ואנחנו לא מבינים אותה. ונדמה לנו שאנחנו צריכים הסברים, ונדמה לנו שאנחנו יודעים הכל, ורק ההסבר הזה, אז יש לנו קושייה. ועם הקושייה הזאת אנחנו מתהלכים וחושבים מי יודע מה. והתשובה היא רבותיי, לא כל דבר אנחנו יודעים. לא כל דבר אנחנו מבינים. אל תחשוב שאתה מבין כל דבר. אל תחשוב שאתה יודע כל דבר. ונסיים בדבר אחד. היה חכם אחד שביקש מחברו שילמד אותו אגדה. ביקש מרבי סמלאי שילמד אותו אגדה. אמר לו רבי סמלאי, לא, אני לא מלמד אותך. כי אגדה, כשלומדים אגדה, צריך לדעת בדיוק איך ללמוד אותה. כי לא תמיד יש לך את כל הכלים להבין ולדעת. ואנחנו נדע דבר אחד. גם שאנחנו לומדים, גם שאנחנו עכשיו נמצאים בבין הזמנים ולפעמים לומדים נושאים אחרים ודברים אחרים שלא הורגלנו אליהם במשך השנה ולא אנחנו לא יודעים את כל, אתה לא יודע את כל התמונה. אתה גם לא חייב לדעת את כל התמונה. יש לך שאלות? בסדר. משאלות לא מתים. יש תשובות לכל דבר, זה לא בטוח שאתה יכול להגיע על התשובה. לא כל המפתחות נמצאים אצלך. היה פעם אדם שהגיע לפני גאון, ונשאל אותו שאלה כזו, שאלה כזו, אומר לו רבנו, אני לא מצליח ללמוד הלאה, קושיה חזקה מאוד. אמר לו, תסתכל, פה יש תוספות ששואל שאלה ונשאר בקושיה. וכאן יש עוד תוספות עם שאלה בלי תשובה. אתה חושב שאין תוספות דיבור המתחיל אחריו? יש עוד אחד. השס לא נעצר בגלל שאין לך תשובה. מותר שאין תשובות? עד שיבוא תשבי להתארץ קושיות ובעיות.
האזנתם לשיחת היום עם הרב אביאל חורי.